כל חי תמיד איתי, כל חי.
פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ושמעון ברייטקופף.
יום חמישי, אור ליום שישי, שבת קודש, פרשת פנחס. אנחנו כאן באולפן מירושלים, לצידי סגן עורך עיתון משפחה, שמעון ברייטקופף. שלום לך, שמעון.
שלום יעקב, שלום למאזינים, ערב טוב.
ערב טוב לך, שמעון מחליף היום את...
שנכנס לנעליים גדולות.
כן, הוא מחליף את עמיתנו עמי בלום, שיצא לרומא להתפלל במקומות הקדושים נגד גזירת הגיוס. אנחנו כמובן מאחלים לו בהצלחה, אבל...
גם בהצלחה בתפילות, אנחנו מחזקים את ידיו כאן מרחוק.
כן, מירושלים עיר הקודש, נשואה לנו ברכתנו. אתה יודע, שאם אנחנו תמיד פותחים באיזושהי אנלוגיה מפרשת שבוע, ונדמה לי שהפעם... זה לא צריך לחפש אנלוגיה.
עושה את עצמה.
כן, זה אבל... פשוט זועק מתוך זה. הפרשה שלנו עוסקת בפנחס, שעשה מעשה קנאות, והציל את כלל ישראל. ומה היה יותר השבוע? נדמה לי כל השבוע הזה אנחנו דיברנו על קנאים, לא קנאים אשכנזים, קנאים, אני לא בא להגיד שהם חלילה צודקים בגלל פרשת שבוע, אבל אתה יודע מה, אולי האנלוגיה היא שיש באמת מקום לקנאות, אבל ההנהגה, משה רבינו לא היה קנאי.
מנהיגים הם לא נעים, אנחנו יודעים שהקנאים... זה נכון, צריך אותם לפעמים, לעתים, אני לא בטוח שהקנאים של היום יצילו את עם ישראל, זה עוד נראה מה שנקרא, אבל צריך אותם. אבל בכל מקרה, ההנהגה של משה רבינו, זה אנחנו רואים לאורך כל הדורות. יש קנאים שהם צריך אותם בקצה הנורמה, אבל ההנהגה צריכה להיות מסוג אחר, ואני חושב שזה מקבילה לשבוע שלנו. אבל היה באמת שבוע עמוס ומבלבל מאוד, כי אתה רואה את הפוליטיקאים החרדים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אני בטוח. אתה יודע... חרב פיפיות, מצד אחד הם זועקים זעקות גדולות ומרות נגד החוק שעולה למליאת הכנסת, מצד שני עובדים בפרסה שמאחורי המליאה שעות נוספות לוודא שיש רוב, ואתה שואל את עצמך לאיזה פוליטיקאי להאמין, לאו מהפרסה או לאו מהפודיום במליאה, והשאלות קשות ותשובות לא נראה לי שיש כל
כן, כך. כן, אבל בוא, אם אנחנו אומרים פוליטיקאים, בוא נעשה איזושהי סוג של הפרדה. יש לנו את האנשי אגודת ישראל, שלפי הצהרות שלהם ביום הימים האחרונים, אני רואה שהם נחושים בדעתם לא לתת לחוק הזה לעבור בקריאה שנייה ושלישית, ויש לנו את אנשי דגל ושעס, שהם עוד רצו שזה יעבור בראשונה, ובוודאי שרוצים בשנייה ושלישית, הם באמת עבדו כאן בנפש חצויה, ואתה שאלת שאלה, אני חושב, אני אצביע הסבר פשטני, הם רצו לתמוך בחוק, הם חשבו שהוא בסיס טוב לדיונים, אממה, לא רוצים לצאת כאן כאילו במצב של כאילו מועצת מול מועצת, מפלגה חרדים וחרדים, אז אמרו, אוקיי, בוא ניתן לזה לזרום, נצביע נגד כדי לשמור על אחדות השורות החרדית, ונדאג שיהיה לזה רוב, אבל לכל משחק אתה אומר שיש גם את סוף, את שריקת הסיום, שאנחנו מתקרבים לשריקת הסיום, ופה נראה את ההבדלים בין שס ודגל, האם שס ודגל לדעתך, ילכו עד הסוף עם המשחק ויגיד, נמשיך להצביע נגד ונדאג שהוא יעבור, או שפה כבר יצטרכו להגיד, עד כאן לאגודת ישראל, אתם תלכו בדרך שלכם, אנחנו נלך בדרך שלנו.
אני חושב שהחברי כנסת, גם הליטאים וגם הספרדים, פרוחים ידיים בייאוש מוחלט ממה שקורה עכשיו בציבוריות החרדית, והם אפילו מאשימים את החברים החסידים שלהם בסוג של מופקרות.
טוב, בואו נדגיש כאילו שאנחנו מדברים על הפוליטיקאים, ואין לנו קשר להנהגות רוחניות, זה ברור, זה הסתייגות קבועה שלנו.
אני מדבר, בסוף אנחנו מדברים רק בפוליטיקה, זה התוכנית, איך קוראים לתוכנית?
פעיל פוליטיקה.
אז אנחנו מדברים על הפוליטיקאים, והם מסתכלים בעיניים קלות על חבריהם החסידיים, ומסתכלים על ההזדמנות החד פעמית הזאת, שיש מקום לנקודת מפגש בין הצורך של הציבור החרדי לשמר את עולם התורה, לבין האיום של הבג"ץ, והם רואים איך הם הולכים לפספס את זה, ואנחנו קרובים מאוד לנקודה שבה נתניהו יגיד בסוף המושב, אני מעלה את החוק, ואם תפרשו נלך לבחירות. אנחנו שומעים ביממה האחרונה חברי כנסת חרדים שמעלים את התרחיש את זה כאופציה הכי ריאלית על השולחן, נתניהו ישים להם אקדח על השולחן ויגיד להם, זה החוק, אני מעלה אותו, אתם רוצים לפרוש, שלום שלום, נלך לבחירות על הרקע הזה, ונראה מה תקבלו ואיך תראה הממשלה הבאה. ואני גם קורא היום בעיתון בקהילה, שאתה מפרסם על איזה דיל שמקדם אביגדור ליברמן, שכבר בונים את הממשלה הבאה עם יאיר לפיד, זה יכול לקרות. כל הדברים האלה מובילים אותנו למסקנה אחת. בסוף אנחנו נמצאים באחת הנקודות הקריטיות לעולם התורה, ואם לא נדע לממש את הנקודה הזאת ולעשות אקזיט בנקודת זמן הכל כך רגישה הזאת, אני חושב שאנחנו כולנו נבכה לשעבר.
תראה, אני חושב שחברי הכנסת האגודאים מונחים מהמתווה שהייתי קורא למתווה אגרם ברזובסקי, בנו של קדושת אדמו"ר מסלונים. הוא שלח מכתב בשבוע שעבר לראשי ישיבות הליטים, הוא כבר פורסם בכמה מקומות, הוא מונה שם אחת לאחת את החסרונות של חוק הגיוס, ובקטע האחרון הוא מגיע לשאלה ואומר כאילו בכנות, נכון, המצב יהיה גרוע מאוד אם לא יהיה חוק גיוס בעוד חודשיים, אין לנו תשובה לזה, אבל כדאי לחכות לאולי שתקום ממשלה אחרת, ממשלה טובה יותר, ואז נצליח להעביר חוק חדש בלי כל החסרונות האלה. אני יכול להגיד לך, ואני מניח שגם אתה גם עקבת על זה, ובדי כתבת על זה, מה הייתה התשובה של ראשי הישיבות הליטאים? אמרו, יש כאן הימור מסוכן, הרי בדיוק לפני רגע מה שדיברנו, מישהו ערב לך שתהיה בממשלה הבאה, מישהו ערב לך שתהיה בזה, והדיל הזה או שהוא יתגשם או לא יתגשם, אבל זה מראה שלפיד לא מתכונן להישאר באופוזיציה לנצח.
אגב,
זה לא קטונתי, אופוזיציה שלו להיות רק באופוזיציה.
אני קטונתי מלהביע דעות על אדמו"רים ועל...
כן, אבל זה פחות או יותר המתווה שדוחף את אגודה לדחות, לדחות.
אנחנו יודעים שהממשלה הזאת היא כנראה, ודאי בטופ 3, בשלוש הממשלות הכי טובות שהיו לציבור החרדי מאז ומעולם, כל העברות התקציביות שמבקשים, הכל נענה בחיוב. אנחנו רואים בכל הסוגיות הקריטיות, מתווה הכותל שהיה חשוב לנתניהו, יחסים ברפורמה, אנחנו שוכחים, מדובר על תקופת אובמה, שהרפורמה היו יקירי העם, נתן את זה לחרדים. בסוף הממשלה הזאת מסיימת 3.5 שנים עם 100%
הישגים
לחרדים, תור הזהב. יותר טוב מזה לא יכול להיות. מה שיש עכשיו לא יהיה יותר טוב מזה. אז בסוף צריך לקחת החלטה, האם אנחנו הולכים לקחת את הממשלה הזאת, את החוק הזה שהביא ליברמן נגד כל הציפיות, שעונה על הצרכים החרדים שבראשם לשמר את עולם התורה כמתכונתו, או דוחים את זה
אתה דיברת שימן על תור הזהב, זה תור הזהב לחרדים, אבל נדמה לי שנתניהו מתחיל כבר להבין שאולי זה לא בדיוק תור הזהב שלו, הרי כל הוויכוחים האלה על אם רחבה דרומית יהיה 60 מטר או 65 מטר וכל הדברים האלה.
יצאו לו מכל החורים.
לא יצאו לו מכל החורים, הם הרחיקו ממנו את הידות הרפורמית שאנחנו אמנם בזים לה, אבל נתניהו עדיין צריך אותה באייפק ומקומות שונים. אני פרסמתי היום שיחה די נוגה שהייתה בין נתניהו לאחד הנציגים החרדים, אומר לו, תראו, אני לא יודע מה קורה אצלכם, כל דבר שאנחנו מסכמים בסוף, באים איזה קיצונים ומפילים אותי, היה לנו סיכום בעבודת הרכבת ירד, היה סיכום במתווה הכותל ירד, הבאתם לי את חוק המרכולים שאתם בעצמכם ידעתם שהוא לא טוב, הנה עכשיו, עד שלחצתי על ליברמן, עד שהסתדרנו, עד שהגיע חוק זה, אתם אומרים לי לא. יכול להיות שמן שאנחנו מגיעים למצב שלא היה לנתניהו כבר מתחיל להימאס מאיתנו באיזשהו שלב?
טוב, אז אנחנו במילים האגומות שלך, שמתאימות גם לשלושת השבועות, ימי חורבן הבית, מי יודע באיזה ערב חורבן הבית אנחנו נמצאים בעצמנו, נפתח את התוכנית.
כן, אבל לפני חדרי כרגע יש נקודה אחת שאנחנו לא יכולים לדלג עליה, שמן, לא יכולים. יש לנו בשבוע הבא קרב טיטנים בין זלץ ודודי זלץ ויצחק רביץ בביתר עילית. זה אל תזלזל בזה, זה המקום היחיד בארץ שיש פריימריז שבהם הציבור קובע מי זה. תן לי את האמור שלך, האמור שלך, מי ינצח בקרב הזה ואיך תהיה השפעה על חוק הגיוס.
יעקב, אני מכיר את, קצת, אני יהודי צנוע שמכיר את ערכי ואת מקומי, ואני לא
להיכנס בנערים הגבוהים.
אני מאחל הצלחה לשני הצדדים, ושהטוב ינצח בעזרת השם. וטוב, אנחנו נפתח תוכנית, יש לנו תוכנית עמוסה וקדושה בעזרת השם, נכון?
כן, מיד אחרי פרסומות יהיה איתנו סגן השר איציק כהן מהיחידים, חוץ ממוזס כמובן, שמוכן לדבר על חוק הגיוס, ולאחריו דוקטור חיים זיכרמן, אולי האדם שמכיר את חוקי הגיוס יותר טוב מכל אחד אחר, פרסומות יישארו עמנו.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. לנופש קיץ עם ארגון ותתפלל חנה, פרשת מטות 12 ביולי במלון כינר המחודש, ים, בריכה ושפע פעילות לכל המשפחה, הרצאות מרתקות מפי רב הארגון הרב יצחק כהן צמח שליטה, לפרטים 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה. אם אתם רוצים לשלם, הפרסומת הבאה לא מיועדת לכם, אבל אם אתם רוצים להשתלם, בבקשה. רק בלאומית שירותי בריאות, הביטוח המשלים הזול והמשתלם בישראל. בלאומית זהב משלמים פחות ומקבלים יותר. יותר מומחים, יותר טיפולים, ובנוסף סל לדן נרחב בשווי 8,000 שקלים. הצטרפו עוד היום ללאומית, 1-700-507-507. לאומית, לנו זה אכפת.
הלו? הלו, how are you?
או, מאיפה האנגלית? מחול?
לא, רכשתי תקליטור מחשב כשר ללימוד אנגלית, בלי מורה, מההתחלה ועד אוניברסיטה.
איפה?
במרכז ללימוד אנגלית, ללא מורה, 02-502-3617. 02-502-3617. והמשלוח, חינם. See you later.
אבא, לאן נוסעים? לשייט ברפטינג או לטיולי טרקטורונים?
למה שלא ניסע לשניהם?
חברי תוכנית מגיע לך יותר של ישראכרט נהנים גם השנה מאחד פלוס אחד על מגוון אטרקציות ברחבי הארץ. בימים אלה מופצת לביתכם חוברת ההטבות בה תמצאו קופונים למימוש באתרים המשתתפים במבצע. מגיע לך יותר של ישראכרט, תוכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי. לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו. 1-800-22-88-44. תוקף ההטבות עד כף ג' בטבת תשעת, 31 בדצמבר, כפוף לתנאי המבצע.
סובלים מדלקת חוליות מקשחת, אנקילוזינג ספונדליטיס? הגיע הזמן לחשוב מחדש על דרך ההתמודדות שלכם. פנו לראומטולוג, שירות לציבור, מוגש מטעם נוברטיס.
מי לא רוצה מזכורת נוספת של 26,000 שקלים?
26,000?
עכשיו זו ההזדמנות לממש את זה. ארגון בלב אחד יוצא עם הגרלת הענק על מזכורת חודשית של 26,000 שקלים למשך שנה. חייגו עכשיו 072-228-1188 ואל תפספסו מזכורת של 26,000 שקלים למשך שנה. 072-228-1188.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
נו באמת, גם אם תדעו מאיזו זווית נפל התפוח על ראשו של ניוטון, לא תראו מזה כסף.
די לתיאוריות. הרשמו למגוון הקורסים המעשיים במרכז החרדי להכשרה מקצועית, הנדסה, חשבונאות, טכנולוגיה, מנהל, עיצוב ועוד, ותצאו עם פרנסה מכובדת. ועכשיו, הזדרזו להירשם עד ראש חודש אב, ותיהנו מרישום חינם. חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית. סניפים ברחבי הארץ.
הורים, הצלצול האחרון של שנת הלימודים הוא בשבילכם, כי בקיץ הילדים יוצאים מבית הספר וחשופים יותר לסכנות. בואו נעבור את הקיץ בשלום. למשל, נזכור שילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. לגדולים יותר נזכיר שחוצים אך ורק במעבר חצייה בלי להשתמש בטלפון נייד, וחוצים רק אחרי שיוצרים קשר עין עם הנהג ומוודאים שראה אותם. לקראת החופש, משרד החינוך הכין מערך מיוחד לשמירה על הילדים. חפשו בטיחות ילדים בקיץ, משרד החינוך.
עכשיו איתכם פילפוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לסגן שר האוצר הרב יצחק כהן.
שלום וערב טוב, וגם כיף שימן.
מה שלומך קודם כל?
יש לך ודאי הרבה עניינים לסגור באוצר לקראת סוף שנת, לקראת סוף מושב הקיץ, הרבה דברים שעומדים על הפרק. ואני שואל את זה כיוון שאיך הדברים שמסתמנים כרגע, לא בטוח שבכלל יהיה מושב חורף, בגלל כל הבעיות של חוק הגיוס.
הדינמיקה באוצר שלא צריך לחכות לסוף זמן, כל הזמן יש הרבה עבודה.
מה בתחום החרדי? מה, לא מעניין אותי תקציב רשות המס, מה, איזה נושאים חרדים עומדים אצלכם על הפרק?
אתמול הייתי בכינוס של יועצי משכנתאות החרדים. קראתי להם את כל הפרויקטים שכבר נעשו, ושעוד יעשו, וזאת השם. לקראת יעד של 2035, להגיע לעוד 200,000 יחידות דיור לציבור החרדי. אז ברוך השם, איך נעשו?
תראה, רבי צחוק, אני אגיד לך, אני רוצה לייצג רגע את הקול של האזרח החרדי הפשוט, שמסתכל על מה שקורה היום בפוליטיקה החרדית, וקצת מתבלבל, כי מצד אחד הוא רואה את זעקות השבר מעל בימת הכנסת, שעולים חברי כנסת ושרים חרדים וצועקים ובוכים וכמעט עושים קריאה. מצד שני הוא שומע ויותר משומע שמאחורי הקלעים הם פועלים בכל הכוח לקדם את, את החוק, מדברים חברי כנסת שיסביעו בעד וכו'. אז הוא שואל, מה זה מסכת של צביעות, זה חוסר רצינות, אתם מזלזלים בנו, מזלזלים בפוליטיקה, מה קורה כאן?
לא, אנחנו לא מעלים אותך רק כסגן השר, אלא כמייצג של תנועת ש"ס. אתם ודגל התורה ואולי גם אגודת ישראל הצבעתם נגד, אבל אנחנו ראינו מאחורי הקלעים מנסים לסגרו ובודקים מספרים והכל, זאת אומרת, הייתה לכם קצת איזושהי נפש חצויה בחוק הזה.
בוא
תעשה לנו סדר, הנה המיקרופון לרשותך.
בוא נעשה סדר.
אוקיי.
החוק הזה גם ככה חוק רגיש, זה מלא מורכביות. בכלל לא פשוט.
תן לנו.
מה המורכבות הכי בולטת למשל?
מה הכי מפה?
הכי בולטת, אני לא שמעתי שתוכניות עבודה של מכסות כאלה ואחרות אמורות לפגוע בתקציב של מוסדות.
אתה מתכוון לסנקציות הכלכליות?
כן, זה כמו לבוא לאוניברסיטה בתל אביב ולהגיד לה, תקבל את התקציב לפי מספר הסטודנטים שהתגייסו. זה מופרך לחלוטין. מצד שני, הפרטים הונחו בשולחן של גדולי ישראל. זה הם שמנחים את...
מה הייתה ההנחיה שקיבלתם? להתנגד, אבל לא להפיל את הממשלה הזה. הנה עובדה, החוק עבר בקריאה ראשונה, ואתם...
לא להפיל את הממשלה, גם לפעול למען העברתו, מה פירוש? הרי הם לא רק שלא התנגדו, הם גם פעלו אקטיבית לטובת זה שהוא יעבור. מה אמור האזרח החרדי מן השורה שמסתכל על הסיפור הזה? לחשוב על חוק הגיוס, האם הוא טוב או רע, האם להאמין להתנגדות שלכם בהצבעה ולקריאות השבר, או להאמין לפעילות שלכם אחרי הקלעים לטובת החוק הזה?
שימן, אמרת לך בתחילת דבריי, כל הסיפור הזה, סיפור רגיש מאוד ומורכב מאוד. מי שמטפל בראש החץ, הרב אריה דרעי, ראש התנועה, שהוא מתכלל את הפעילות מול כל הציבור החרדי. וגם ככה לא קל לו, ממש לא קל לו.
אז אתה לא רוצה להכביד עליו בהצהרות?
לא, זה לא שנכביד בהצהרות, המצב באמת לא פשוט, בכלל לא פשוט.
ממה שאתה שומע ככה משיחות מאחורי הקלעים, נראה לך ש... מדבר מבחינה לא גדולה ישראל, אלא אידיאולוגית, אלא התכנות פוליטית. נראה לך שאפשר להעביר את החוק הזה עם תיקונים ועם מה שגדולה ישראל דורשים עד סוף המושב?
אם רוצים, אפשר. זה תלוי לא רק בציבור החרדי, זה גם...
בחקים...
אבל אתה מתרשם שיש נכונות... בוא נדבר רגע על החקים החרדים, מתרשם שיש נכונות מקצה לקצה, ניקח את אגודת ישראל שאנחנו... אתה יודע מה, אנחנו מבינים, ליצמן אומר לי השבוע בשיחה הפתוחה שזה לא יעבור במושב הקיץ.
שזה לא יעבור במתכונת הנוכחית.
לא, שזה לא יעבור נקודה, לא במתכונת הנוכחית, לא יעבור.
לא, הוא רוצה שזה כמה שינויים מאוד...
מאוד מהותיים.
כן, מאוד מהותיים.
אני אגיד לך, התרשמות שבסוף ליצמן לא ידע להעביר את החוק הזה אצלו בבית, ולכן הפתרון, אתה יודע, בפוליטיקה הכי נוח, הדחיינות היא המפלט הכי נוח, אז הוא אומר, בוא נתחיל את זה לחורף, אולי המשיח יבוא, אולי הממשלה תיפול, אולי מישהו...
יותר ויותר חלקים בציבור מבינים שאי אפשר לגייס את ציבור החרדי בכוח. רוצים לצאת כל מיני דרכים שבחורי ישיבה יוכלו לשבת ללמוד ולשם אחד יפריע להם, שהציבור האברכים יוכלו לשבת ללמוד ולשם אחד יפריע להם. צד שני, לתת איזושהי תשובה ל...
אגב, זו תשובה מצוינת, רק לא שאלה ששאלנו.
כן, אבל אני רוצה לזרום איתך, רב כהן, תראה, בעצם... כן, אני רוצה לזרום איתך רב כהן, כי אני נאחז במה שאתה אומר. אני גם חושב שלפיד לא רוצה להעביר, לא חושב שאפשר לגייס 60 אלף בני ישיבות, להערכתי הוא מכוון לתקציבים. הוא אומר, נעביר איזשהו חוק, בני ישיבות יהיו עריקים, ואז המדינה לא תוכל לתקצב אותם. זו בעצם התפיסה שלה. אתה מכיר אדם אחד במדינה שחושב שאפשר בכוח לגייס 60 אלף איש, יש כזה מושג?
לא, אני יכול לצאת לך את השופט יצחק עמית, בבית המשפט העליון, שאמר שזהו, כדאי להפנים שהציבור החרדי אי אפשר לגייס לכוח.
אבל מה אפשר לעשות לו? מה הם רוצים כל שונאינו?
וכדאי כבר לחפש ערך אחר, לא רק ערך השוויון בנטל, ערכים אחרים. אז הוא נתן כמה דוגמאות.
רבי צחוק, אני רוצה...
יותר ויותר מפנימים ומבינים, גם עוד חלקים בבית המשפט העליון, שלגייס לציבור בכוח זה לא ילך.
אני רוצה פשוטך... אוקיי, כן,
תסיע. דקה, מה שכן. אפשר לעשות משהו אחר, אפשר גם לטפל בחצי השני של השפעה. ולראות איך מקעים את הדבר הזה, אבל תשואל אותי, אני ממש לא מקנה ברב אריה דרעי שהוא מטפל בזה בחזדת קודש ועדינות ובחוכמה רבה.
אפרופו חוסר הקינה שלך לרב אריה דרעי, תראה, עד היום אנחנו חווים בשנים האחרונות פלגים שנופלים מתוך הציבור החרדי, ראינו את זה בעיקר בציבור הליטאי, שיש פלג שיצא מתוכו שהוא מציג עמדות קנאיות, והשבוע אנחנו נחשפים גם בתוך הציבור הספרדי, פלג ברשות גדולי תורה חשובים, שמציג עמדות קנאיות, לא מתפשרות, אי אפשר לזלזל בזה, אי אפשר להגיד שזה פלג סורר או שולי. איך אתם מתפשרים?
חס וחלילה, לא לזלזל באף אחד.
אלה אנשים שהיו בשר מבשרה של ש"ס ונשמעו שם בכינוס הזה אמירות די קשות על מועצת החכמים.
זה ועדיין, וכדאי מאוד לשמוע את הטענות שלהם, ואני מניע ששומעים את הטענות, ושומעים את הדברים, לשים לתקן, מה שאפשר לתקן.
הם טוענים, אני בוא נתמצית את זה בטענה אחת, טענה שגם תופסת בציבור הרחב, הם אומרים בעצם, מה זה מכסות? מכסות זה שהאליטות האשכנזיות ילמדו, ומי הצבא ייקח מהשוליים, וכל ייקח בחורים ספרדים.
יעקב, המילה מכסות צריכה לצאת מה...
יעדים, בואו נדבר על יעדים. יעדים הופיע גם בחוק שאתם העברתם מרצון לפני 3 שנים, אתה זוכר, אחרי הקמת הממשלה ב-2015.
כן, זה בכדי לרצון את החלק המשפטי של בג"ץ, שזה יוכל לעבור בג"ץ. בואו, כדאי לחשוב באמת על שינוי חשיבתי, חישוב מסלול מחדש, ולהתקדם ב... צעדים בדודים, מכיוון שבאמת זה נושא שגדול על הפוליטיקאים.
נכון, בוא אני אציע לך מסלול.
דקה, זה נושא שמי שצריך להכריע בו באמת.
זה גדול לישראל, זה ברור, אנחנו רק מדברים מהבית. אני רוצה להציע לך דווקא כמי שנמצא במשרד האוצר ומבין במיקרו ובמקרו, מדברים הרבה על צבא מקצועי, וזה אומר, ושמעתי את ההצעה הזאת מחברי כנסת חילונים, וכמורים, בואו, ניתן לך, למי שמתגייס 3,000, 4,000 שקל לחודש.
זה הצעה ששמעת אותה מאנשים שקוראים אלינו.
מענק שחרור גדול, ואז גיוס, יהיו הרבה שרצו להתגייס ולצאת מסוף, אחרי 3 שנים עם 300 אלף שקל, עם זכויות לזה, ואז פתרנו את הבעיה, כמו בארצות הברית.
הוא שאמרתי שצריך לטפל בצד השני של המשוואה.
מה?
באלה שמתגייסים, כולם נגיד מתגייסים ל3 שנים, אבל הצבא יכול על דעת עצמו להחליט את מי הוא משחרר אחרי 2 שנים. כל הג'ובליקים, כל אלה שהוא לא צריך אותם אחרי 2 שנים יכולים לשחרר אותם, ואת אלה שהוא רוצה שישארו לשנה השלישית, אותם צריך לתגמל במשכורת של איש קבע.
משכורת של איש קבע זה חתיכת כסף, כן?
לא, שכר מינימום לפחות. שנה השלישית שמי שהצבא רוצה שישאר, כי הצבא לא רוצה שכולם יישארו 3 שנים.
זה יפתור, ואם יהיה לנו צבא, הוא יכול גם לפתור את זה, כי אם אנחנו הולכים למודל האמריקאי, שאומר מי שבא מקבל משכורת מאוד גבוהה ונהיה חייל מקצועי, ולא צריך גיוס, אז אולי אתה כשר, סגן שר האוצר יכול להוביל את המהלך הזה. זה הכל שאלה של כסף, מיליארד, 2, אבל אפשר.
יש פה את המיתוס של צבא העם, ולא רוצים כאילו ש...
אבל אגב, אני רוצה, אני חייב לקטוע אותך, כי...
צבא העם זה דבר מאוד מאוד, מאוד קדאים למושג הזה.
אבל השבוע בכנסת, עלתה חברת כנסת, לא זוכרת שמה, היא תמחה לי, שסיפרה שמספר המתגייסים היום עומד על 45%. כלומר, 55% מכלל המועמדים לשירות בגיל 18 לא מתגייסים. אז איפה אתה רואה צבא העם?
נכון, שאלה טובה. והגיע אחרי 70 שנה, זה מה שאמרתי קודם, לחשב מסלול מחדש. לעשות את הצבא יותר יעיל, יותר מקצועי, שהצבא בעצמו יוכל לשחרר את מי שהוא לא רוצה אחרי 2 שנים, בחיסכון שיצטבר לו, יוכל לתת את
התגמול
לאלה שישרים שנה שלישית, וירוויחו כסף, הצבא ירוויח מזה כסף.
יצא לך לשוחח אולי עם השר כחלון בעניין הזה, זה פה הסכמה של דרגים, מה הוא אומר?
זה נשמע, זה רעיון שנשמעים, אבל כרגע זה לא רלוונטי, כרגע יש איזה טיפול בהצעת חוק של שעבר קריאה ראשונה, ומניח שיכנסו בשינויים כאלה ואחרים.
אגב, טוענים, אני חוזר רגע ברוורס לסיפור של הקנאים, טוענים
הקנאים... רק שימן, תרשו לי הערה, כשההפקה התקשרו אליי לבקש בו את הרעיון, אני אמרתי ש... שכל הרעיון לא יסתובב רק סביב נושא הגיוס. אז
כמובן, אנחנו רק בתחילת...
אנחנו רק התחלנו.
הערב עוד צעיר.
שאלה שתיים, הייתה מנהל שם,
אז מה? זו שאלה ארוכה פשוט, ואנחנו מפצלים אותה למקטעים, שהמאזינים יוכלו...
טוב, בוא נאמר ככה, אתה מדבר הרבה עם השר כחלון, מה נראה לך, איפה הוא נמצא בסיפור הזה? הוא איתנו, הוא נגדנו, הוא...
השר כחלון תמיד איתנו.
תמיד איתנו, גם בנושא הדיור החרדי, ופה אני עובר איתך לנושא... לנושא האיש לדעתי הוא לא פחות כאוב, כי אם אין איפה לגור, אז מה נעשה? נלך לצבא.
אז אני אמר לך, חבל שלא פתר אתמול לכירוז שהיה של יוצאים השקעתות חרדים, ואתם שומעים פרטים הרבה יותר מקיפים. אני מנתתי שם את הרשימה העמוקה של אלפי דירות שכבר נבנו בשמות החרדיות, בעולם החרדיות, ועוד הסכמי גג שנעשו באלעד ובבית שמש, עוד עשרות אלפי דיור, ודירות שבנו בירושלים ובשאר ריכוזים החרדים. ובלי מרק הולך למצוא את תוכנית של נוס, כמו לפי חידון דיור. אז נעשים הרבה 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 פעולות בתחום הזה, וברוך השם, הייתם מקבלים פרטים מדויקים, אבל תוכלו
אוקיי,
מוכר את הפרטים.
אני אהיה נאמנים להבטחת ההפקה, למרות שאני לא הייתי מודע לה לפחות.
אתה חוזר לגיוס.
כן. לא, לא, לא חוזר לגיוס בכלל, הפוך. אני אומר, אני נאמן להבטחה של המפיק, למרות ש... בוא נדבר רגע על ש"ס. ידענו עליות ומורדות בשנים האחרונות, היה רגעים בשנה האחרונה שהיה נראה שהגרוע מכל כבר, לפעמים הוא תעודת פטירה כבר בדרך, ועכשיו יש איזה סוג של התייצבות, וזה קורה במקביל לזה ששב ראש התנועה הפסיק להתראיין, חודשיים הוא לא מתראיין, והמפלגה קופצת ב-50% מ-4 מנדטים ל-6 מנדטים. אתה ער לקורלציה הזאת שזה לא קשור, זה סתם זה מקרי.
שמן, אנחנו לא היינו עצובים כשהקסקרים היו ברמה של 4 מנדטים, אנחנו לא קופצים שהזכרים שמאמרים 7 ו-6 מנדטים.
אז אני... נכון.
אבל
יש איזה שינוי, עכשיו ברצינות, יש איזה שינוי באווירה כלפי ש"ס, אני מסתובב רחוב, אני מרגיש אותה, אבל לא בגלל שהדרך מתראיין או לא, הם לדבר הרבה יותר עמוק. הצלחתם איכשהו לאחד את השורות בצמרת הספרדית, אם לא אצל כולה, לפחות אצל רובה.
א', השר דרמי וכל החברים בש"ס עושים באמת המון המון עבודה מול הציבור, המון דברים גדולים מאוד.
אני מדבר על השלום במגרש הספרדי אצל הרבנים. אתה חושב שזה משפיע?
ודאי שזה משפיע. שלום זה אין כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום. לא מצא קדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. והפעולות, זה השלום, והאיחוד, זה בא לידי ביטוי, אבל הגרעין הקשה שישה עשו סביב ה6-7 מנדטים, זה ברור. עכשיו, נכין להחזיק גם ציבורים אחרים שלא הצביעו פעם אחרונה ש"ס, והפעם בזאת השם, הצביעו ש"ס.
טוב, אז אנחנו נסיים בזאת, ורק נאמר שאני מקווה שאם תצליחו להעביר את חוק הגיוס בצורה זו או אחרת שהיא טובה לעולם התורה, אז אותם ציבורים נוספים שאתה מדבר עליהם באמת יחזרו לשס. אתה יודע, אנחנו מותחים הרבה ביקורת פה ושם כי זה התפקיד שלנו, אבל שס ויהדות התורה, זה המפלגות שלנו, אני מאחל לך בהצלחה, ותודה רבה לך.
שבת שלום, זה עיקר, רבי צחוק.
שבת שלום.
שבת שלום, שבת טובות.
שבת טובות, להתראות. שלום לדוקטור חיים זיכרמן.
שלום וברכה.
זה לא התעדכן מפעם אחרונה, נכון? דוקטור עדיין.
פרופסור, אני
אתעדכן אותנו, כן. אנחנו עוברים בחרדה.
אני מניח שזה יהיה בחוק הגיוס של תפשין צדיק ח'. אז כבר נפנה לך בתור הזה. בוא נחזור על ההיסטוריה.
אגב, עשית קריירה לא רעה על חוקי הגיוס לדורותיהם, נכון?
אני לא יודע, אני מקווה שהקריירה שלי תצמח גם בלעדי חוקי הגיוס.
ואני חושב שהקריירה שלך תימשך עוד הרבה שנים במקביל לחוק הגיוס, נכון? זה לא לוקחת מסדר היום.
כן.
משם לא עשיתי אגורה, זה בוודאי.
זה ברור. עכשיו בוא נדבר קצת על היסטוריה לעומת הווה. אתה בשעתו היית יועץ לוועדת פלסנר, מאז אתה עוקב אחרי גלגולי חוק הגיוס, מאז היה לנו את החוק של לפיד ואת החוק של יהדות התורה שנפסל בבגץ, וכעת יש לנו בקריאה ראשונה איזה מין חוק שהוא שעטנז, קצת מה שיהדות התורה, קצת בחוק לפיד. להערכתך, וכמי שמכיר את כל הגלגולים, החוק הזה הוא עסקה טובה לחרדים, או שצריך פשוט לדחות אותה בשתי ידיים?
צריך להגיד דבר אחד, שהחוק הזה בעצם הוא אולי נקודת המפגש היחידה, אמנם נקודת מפגש מאוד שברירית, אבל היחידה שיכולה להפגיש בין מה שבגץ רוצה לבין מה שהחרדים רוצים. כלומר, מבלי לחשוב על טיעונים אידיאולוגיים, שגם אותם צריך לנתח, אבל אם אנחנו מדברים ברמה הפרקטית, האם יש מקום להפגיש בין בגץ לבין העמדה החרדית, אז החוק הזה הוא מפגיש. גם צריך להגיד, אם קווץ' פה, אם קווץ' שם, לא כזה ברור, אבל בסופו של דבר סביר להניח שזאת נקודת המשק היחידה. ולכן,
אגב,
אם
תסביר, באמת... תסביר לנו רגע את הפרדוקס הזה, איך יכולה להיות נקודת מפגש בין הבגץ לחרדים? הרי הבגץ רוצה לגייס 100% מהחרדים,
לא
החרדים
לגייס...
רוצים 0%, אז איך קורית בכלל נקודת מפגש
יתר,
כזאת?
אני אוסיף לשאלתו של שמעון, הנקודה היא גם הנושא של השוויון. איך שלא נהפוך את החוק הזה, יעדים 3,000, ובסוף יהיה קצת סנקציות כלכליות ולא פליליות? איפה אתה רואה את נקודת המפגש הזאת?
אז זה בדיוק העניין. בגץ באמת רוצה לגייס כמה שיותר, מתוך רצון להגיע לאיזשהו שוויון מלא. החרדים רוצים כמה שפחות. אבל בסופו של דבר לכולם ברור, גם לבגץ ברור שהוא לא יגייס מחר את כל החרדים, וגם לחרדים כנראה ברור שהנה הנתונים מראים שיותר ויותר חרדים מתגייסים. נכון, זה לא בתוך הנורמה, זה בקצה הנורמה, אבל זה קיים. זאת אומרת, יש איזושהי התקרבות מסוימת. איפה הבעיה הייתה? הבעיה של בגץ בפעמים האחרונות...
בוא נתרס לפעם האחרונה שהוא פסל את חוק יהדות התורה.
מה הוא פסל? למה בגץ פסל את החוק? כי הוא אמר דבר כזה. הוא אמר, אם אתם אומרים, קובעים חוק, ואתם לא אומרים מה יקרה אם לא תעמדו ביעדים, אז זה חוק שלא יכול בכלל לעבוד. לכן בעצם בגץ אמר, אני בכלל לא מסתכל ומחכה לראות אם הוא עובד, כי אני אומר לכם שהחוק הזה בעצם לא יכול בכלל לעבוד.
אתה צודק, אבל אם זיכרוני לא מתאים אותי, היו עוד טענות לפסילה. זאת אומרת, זו הייתה אחת הטענות, אבל היה מגוון, היו שם 9 שופטים, וכל אחד תקף מזווית אחרת. היה שופט אחד, נדמה לי שזה יצחק עמית, שאמר, או שהנשיאה הייתה אמרה שאין חוק בלי שיניים הוא לא חוק, אבל היו להם גם טענות אחרות. אמרו, אנחנו לא רואים גידול ביעדים, אנחנו לא רואים גיוס רב יותר.
אבל הטיעון המרכזי היה מה שבגץ קרא לו הכשל האינרנטי, כלומר הכשל המובנה של החוק, שזה אומר בעצם חוק שאין לו שיניים, חוק שלא אומר מה קורה אם אתה לא עומד ביעדים, אז ממילא הוא לא יכול לעבוד. ולכן בגץ אמר, אין לי מה לחכות בכלל ולראות. החוק הזה היום, מה שמוצע כרגע עם סנקציות כלכליות, הוא בעצם אומר, יש פה שיניים. בעצם אומר, אם לא נעמוד, יש איזשהו מחיר לאי עמידה ביעדים. עכשיו אפשר להגיד המחיר הוא לא מספיק, אפשר להגיד היעדים הם לא מספיקים, זה לא שאין טענות נגד
החוק. אבל אתה אומר, יש לפחות בסיס, בוא נגיד ככה, לבגץ לא יפסול את זה אד-הוק, אלא יגיד, רגע, יש פה שינוי שאני צריך לבחון אותו.
אני חושב שבגץ יגיד, בוא ניתן לזה צ'אנס. לעומת זאת, בחוק הקודם, הוא לא נתן לזה צ'אנס, כלומר זה לא יכול לעבוד. זאת הנקודה, אולי נקודת השינוי המרכזית מהגלגול הקודם.
עכשיו, אתה לא איש פוליטי, זה נכון, אבל מצד שני, אתה כן יש לך נקודות ממשק לא מעטות עם המערכת הפוליטית, ואיך אתה מסביר את זה שדווקא מהידיים של ליברמן יוצא חוק, אתה יודע, כאילו נתפר בעבודת יד עדינה למידות המדויקות של, כמו שאתה אומר, של הבגץ ושל החרדים. מה קורה לליברמן? יש לו אינטרסים, הוא רוצה לפנות לקרוץ לחרדים, הוא מעוניין להישאר.
ואני ארחיב את השאלה ואוסיף, איך זה שמשרד, הרי הקייס של ליברמן היה שמדובר בוועדה מקצועית של משרד הביטחון, זה כאילו לא פוליטיקה, ואיכשהו הוועדה המקצועית של משרד הביטחון בדיוק מתאימה לצורכי הקואליציה הנוכחית, אם נשים רגע בצד את הקנאים שתכף נגיע אליהם, אבל היא תפרה איזה חוק שהמיינסטרים החרדי יכול לחיות אותו, ומדובר בוועדה מקצועית, ממש מקצועית.
כשהיה על השולחן החוק של ההצעה של לפיד בזמנו, בשנת 2014, כשהוא דיבר על סנקציות פליליות, אני בעצמי נפגשתי עם לפיד ואמרתי לו, אין מומחה אחד, איש מקצוע אחד שאומר שהמודל שלך יעבוד. אין לך בכלל מי להישען. זאת אומרת, דווקא בגלל שזאת ועדה שלכאורה היא ועדה מקצועית ולא פוליטית, היא מבינה מהר מאוד שזאת הדרך היחידה, שאם אני רוצה לעודד גיוס, ובהנחה שאני מבין שסנקציות פליליות זה לא ישים בכלל, זה סתם אות מתה, אז הדבר היחיד שאפשר ללכת אליו זה סנקציות כלכליות. אגב, זה משהו זה מתווה שאני ביחד עם פרופסור דידי שטרן כתבנו את זה כבר ב-2014, שזה הדבר היחיד
אבל יוחנן פלסנר בשעתו שהיית יועץ בוועדה שלא הסכים לכיוון הזה, הוא הכין איזה חוק של מכסות ו-1800 עילויים, זאת אומרת, היו כבר...
זה מה שהוא חשב, מאז הוא גם לא מדבר איתי.
ועל זה התפרקה ממשלה גם כזכור, על החוק.
נכון.
תגיד לי, בוא נדבר רגע על נושא נוסף שהוא גם קרוב ללבך מכל מיני זוויות, וזה סוגיית הקנאים החרדים. שזה תופעה שאנחנו רואים השבוע, שהיא הולכת ומתרחבת, אם ראינו את זה בציבור הליטאי.
לא, זה התחיל מהחסידי.
זה התחיל מהחסידי. בליטאי זה כרגיל אצל הליטאים, הגיע בצורה מעודקת יותר ומסודרת יותר, מאורגנת. השבוע אנחנו רואים שזה זולג גם לציבור הספרדי. עד מתי נוכל להגיד, כמו שיעקב אומר, שזה מתאים למיינסטרים החרדי, עד מתי המיינסטרים החרדי שהולך ומדלדל, עדיין יוכל להגיד
אנחנו המיינסטרים. כלומר, האם העדה החרדית הולכת וכובשת את המיינסטרים החרדי? עד עכשיו, מ-70 שנה הם היו, הייתי אומר, קצת בשוליים. שמרו את ההפגנות שלהם, ראו אותם, אבל לא התרגשו מזה. ופתאום הם מצליחים לשנות החלטות. הם רוצים אולי להביא אותנו לכאוס ביחסי מדינה חרדים, כפי שהם חולמים כבר 70 שנה.
אני חושב שמתרחשים כאן שני אירועים היסטוריים מבחינת העולם החרדי. אירוע היסטורי ראשון, שזה פעם ראשונה ב-40 שנה, שהפירמידה של ההנהגה משתנה לחלוטין. כלומר, הליטאים מאבדים את מקומם ליד ההגה, ופתאום אנחנו רואים את מועצת גדולי התורה החסידית, ובייחוד את האדמו"ר מגור, שהם פשוט עולים לקטר. כלומר, הם למעשה נותנים את הטון עבור כלל הציבור החרדי.
בנושא העולם הישיבות, כי בנושאים אחרים הם תמיד נתנו טון, בעולם הישיבות כאילו נתנו תמיד הליטאים שהם רוב עולם התורה, והספרדים הם נתנו להם להוביל.
אגב, גם צריך להגיד את האמת, שהחסידים פחות רלוונטיים בסוגיית הגיוס, כי רוב הבחורים מתגייסים בגיל 18, הם פחות רלוונטיים...
מתחתנים, התכוונת.
מתחתנים בגיל 18, הם פחות רלוונטיים לסוגיה
הזאת. לא, היום כבר לא כל כך מתחתנים בגיל 18, מתחתנים יותר מאוחר, בוודאי לא בחסידיות הקלאסיות, אבל אתה צודק באופן עקרוני, אבל גם הטון של עולם התורה תמיד הוא היה כזה שהליטאים הנהיגו אותו, בוודאי מאז תקופת הרב שח, ופתאום אנחנו רואים שינוי גדול מאוד בהנהגה, אנחנו רואים שבוואקום הנהגתי, ליטאי וספרדי, פתאום דווקא ההנהגה החסידית נותנת את הטון. זו הערה אחת. הערה שנייה זה לגבי מה קורה פה. אני לא חושב שכולם נהיים העדה החרדית, אני חושב שהחרדים עצמם, החברה החרדית עצמה, מתחילה להתפצל לשני חלקים. ופה אנחנו רואים עמדה אחת שהיא עמדה הרבה יותר אידיאולוגית, שהיא אומרת, כמו שאבא שלי אומר לו, לא פעם ולא פעם מהם, נו, אז בגץ קבע, אז מה אם בגץ קבע? אז אני עכשיו צריך להתאים את עצמי למה שבגץ קבע, אז מדוע אנחנו צריכים לחוקק חוק ובכלל לחשוב מה עמדת בגץ, והאם הוא יקבל את זה או לא, הוא לא יקבל את זה. כמו שאנחנו
אני לא מניח שאתה לא מסכים עם עמדה, זה לא בגלל שאתה אוהד של מערכת המשפט, אלא שאתה מבין שציבור לא יכול לחיות בהתנגשות עם מדינה. זה תקציבים וזה אלף אחד דברים אחרים, אנחנו לא מיעוט קטן במאה שערים, אנחנו ציבור של קרוב למיליון איש, איך אפשר לראות ציבור של מיליון איש חי במצפצף על בגת, מצפצף על חוקים?
זה לא בדיוק, א', אני לעולם לא יסכים עם מה שאבא שלי אומר, כן, אבל...
אז תן לזה פרשנות נרחבת.
אבל בוא נאמר שבדברים אחרים אנחנו עושים את זה בגדול, הנה למשל דוגמה של מי הוא יהודי, כן? יש סוגיה לא פשוטה, שהחרדים כמעט לא מתעסקים בה.
כי זה לא נוגע לאישית, זה נוגע למשפחה שלי, לילד שלי, מי הוא יהודי.
ליצמן תמיד אומר, אתה שואל אותו, מה אתה חושב על סוגיות מדיניות, ביטחוניות כאלה ואחרות? הוא אומר, תגיד לי, זה קשור למטרסדוף, לאונסדוף, לרבי עקיבא, דבר איתי בשטחים האלה.
נכון, בוא נאמר ככה, זה ודאי שזה לא קשור ליבנה וחכמיה, אבל זה קשור לגבולותיה של יבנה וחכמיה, ובסופו של דבר, זו דוגמה שאנחנו אומרים, הנה המדינה עשתה בעיה, לא בעיה שלי, המדינה תפתור את הבעיה שהיא יצרה. אנחנו לא אומרים את זה, הרי לכולם ברור, שכוחה של המדינה וכל מה שקשור לצבא, לגיוס של חרדים, הוא מוגבל. זאת אומרת, בסופו של דבר...
אבל יש לה מנופים אחרים.
אתם יודעים שלדמוקרטיה יש...
אבל יש לה מנופים אחרים שיש הם תקציבים. המדינה לא יכולה לקפות אותנו להתגייס, אבל היא יכולה להחליט שמי שלא בר גיוס, לא מתגייס, אז סוגרים לו את התקציב.
מה זה המדינה?
מה חסרים לנו? זה לא חוקי.
המדינה בסוף זו הכנסת, והכנסת בסוף זה חבר הכנסת גפני, שהוא יושב ראש ועדת כספים. אז מה זה המדינה הזו? המדינה הזו, אתה כבר...
אגב, ראיתי את בגץ מקופף גם את גפני, ראיתי.
נכון, אבל דווקא בשאלות של תקציבים, בגץ הרבה יותר קשה לו להתערב. זאת אומרת, בגץ יכול להתערב בשאלות עקרוניות, בשאלות של חוקים, בשאלות של הסדרים ראשיים. דווקא בשאלות של תקציב לפה, תקציב לשם, או סעיף לכאן, סעיף... זה דברים שהם עם מלחמה סזיפית שלבגץ קשה מאוד להתערב, גם בגלל שהוא איתי, גם בגלל ש... אבל בסופו של דבר, ברור שהאוכלוסייה החרדית מתפצלת.
תגיד לי, כמה חלק...
גישה אחת שהיא הרבה יותר אידיאולוגית, מול גישה אחרת שהיא אומרת, בואו נמצא פתרונות. עכשיו, ברור שבואו נמצא פתרונות. הגישה הזו היא גישה שיש בה ותרנות מסוימת.
זו הייתה הגישה של גדולי ישראל בשנת 48. אתה זוכר את הוויכוח הגדול בין העדה החרדית בהנהגת אדמו"ר מסאטמר ובין החזוניש והרב רמסקי והרב סורנקי, הם אמרו, הרב סאטמר, בוא נדבוק בגישה אידיאולוגית, לא מעניין אותי מה המדינה אומרת, לא מעניין אותי מה המדינה עושה. חזוניש ואחרים אמרו, רגע, אבל אנחנו צריכים להתפתח ולגדול כאן, והם הלכו כן קצת לפשרות אידיאולוגית, ואני שואל אותך, האם אנחנו חוזרים לשנת...
במקרה מסוימים, אם אתה מסתכל על, 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 על מה שהיה בין החזוניש לבין בן גוריון, אם אתה מסתכל על העובדה שאת הממשלה הראשונה הם הפילו החרדים עצמם על, על, על מה שקרה עם הילדים, אם אתה מסתכל על מה שקרה בכל מה שנוגע לגיוס בנות או לשירות לאומי לבנות, אתה רואה שבכלל הם לא היו ותרנים, להפך.
הם הנהיגו את העברית בבתי הספר, הם קיבלו את הפיקוח של משרד החינוך.
חזוני שהנהיג את העברית בבית הספר מסיבה אחת, חזוני שהנהיג עברית כי הוא אמר לא זו חזית הקרב העידנה, כשהוא דיבר על כך שצריך לקרב את ילדי העולים מארצות המזרח, אגב מסיבה פשוטה, שהחזוני שרצה לשקם את עולם התורה בשנות ה-50, ולא היו ילדים אשכנזים, כידוע לכולנו, ומה שהוא עשה זה הוא קלט הרבה מאוד ילדים מארצות המזרח, מעולי המזרח, והוא הבין שהדרך היחידה לעשות את זה, זה כאשר ידברו עברית, ולכן החזוני שאמר, תעזבו את היידיש, זה לא הקרב שלנו כרגע, הקרב שלנו כרגע זה לשקם את עולם התורה. זה לא, אני לא חושב שזה קשור לעמדה, דווקא העמדה של החזוני הייתה עמדה קלאסית של איש היישוב הישן, רואים את זה בכל השיחות שהיו לו רואים את זה בפגישה שלו עם בן גוריון, ורואים את זה גם אחר כך בדרך שבה הוא התנהל. הוא לא ויתר כי אם לא נימה. אז אני לא חושב שאפשר לצייר את החזון איש כוותרן. אני חושב שהנסיבות היום הן קצת שונות.
אגב, אולי אני רוצה להעיר עוד איזה נקודה אחת שלא מתייחסים אליה כל כך, ותגיד לי, הבאת כאן באמת שתי הערות מאוד חשובות, אבל אני חושב שיש עוד מרכיב שפחות מתייחסים אליו, והוא מאוד משמעותי, וזה, הרי עסקאות מהסוג הזה של חוק הגיוס, זה עסקה אפלה. למה זה עסקה אפלה? כי החרדים צועקים בקול גדול נגד, בוכים על בימת הכנסת, ומאחורי הקלעים הולכים ומקדמים את זה בכל הכוח. אז זה עסקה שיכולה להתרחש במחשכים, שאף אחד לא מבין, שלא מדברים ולא יודעים. אבל היום הסיטואציה היא אחרת. יש תקשורת חרדית עצמאית. הכל נחשף, הכל גלוי, כל העסקאות, כל הבקשות של החקים מאחורי הקלעים, מהחילונים, לתמוך בחוק, יוצאות החוצה. ואין אפשרות לעסקאות מהסוג הזה. פעם היה יותר קל, אתה יודע, לא היה מדיה, לא חשפו את מה שקורה, לא ידעו מה קורה בבתי הרבנים, איך העסק מתנהל. פתאום הכל פרוץ, ויש יותר ויותר חלקים מהציבור, שלא משחקים במגרש האפור. רוצים לדעת שחור או לבן, זה טוב או לא טוב.
אחד מהדברים המרכזיים שפגע אולי במודל החרדי של העשורים האחרונים, זה כמובן העובדה שאין יותר מאחורי הקלעים. הכל שקוף, הכל ידוע, הכל ברור. ובאמת, זה גורם לבלבול גדול אצל אנשים. רגע, מה קורה פה? אבל אני חושב שבסופו של דבר צריך להגיד את הדבר הבא. בעצם חוק הגיוס הוא מלחמת התשה, לא מול החברה הישראלית, אלא מלחמת התשה בין החרדים לבין בגץ.
כן.
כי בעצם החברה הישראלית מוכנה להגיע להסדרים מסוימים בהקשר של הגיוס, משום שהיא מבינה שאין באמת פתרון.
אגב, ראינו את זה גם בסקרים, ראינו את זה בסקרים שהתפרסמו אתמול, 70% מצביעי יש עתיד תומכים בהחלטה של יאיר לפיד לתמוך בחוק הגיוס, זה נתון כמעט הזוי.
נכון. נכון, ומה אנחנו רואים בעצם? תראו, בגץ יש לו מוגבלות מסוימת, וזה שבגץ כבית משפט הוא תמיד עובד בכלי הכרעה. הוא מכריע, הכנסת לעומת זאת עובדת בכלים של הסדרה. חוק הגיוס באופן ברור זו סוגיה שהיא סוגיה של הסדרה, היא לא סוגיה של הכרעה. ולכן יש פה שאלה בכלל, האם בגץ אמור לדון? באגב, אני רוצה לומר לכם, לספר לכם דבר שהוא סופר מעניין, אני רק לאחרונה עליתי עליו. תראו, אין סוגיה שבגץ עסק בה יותר מחוק הגיוס. זו הסוגיה שבגץ במדינת ישראל עסק בה הכי הרבה פעמים
מ-98, מאז שביטלו את הסמכות
שסר. 40 שנה, הרבה לפני 98.
כן, אבל תמיד הוא דחה את זה.
רסלר כבר עתר בשנות ה-80. 40 שנה בגץ עוסק בחוק הגיוס. קרוב, כ-33 שופטי בית המשפט העליון, שזה מחצית משופטי בית המשפט העליון לדורותיו, עסקו בסוגיה הזאת. עכשיו שימו לב, פתחתי פסק דין, פסק דין. מעולם העמדה החרדית לא נשמעה בבגץ. כלומר, בגץ אף פעם, בתוך כל ה-40 שנה האלה, לא אמר לחרדים, רגע, תסבירו לי בעצם למה אתם לא מתגייסים. עכשיו, זה לא שהוא לא יודע, הוא יודע טוב מאוד, ואני חושב שיש פה אמירה. יש פה אמירה בעצם שבגץ בסוגיה הזו, הוא אומר, זה כל כך מעניין אותי מה שאתם חושבים. ואני חושב שזו בעיה מאוד מאוד קשה באמינות של בגץ בהקשר הזה, וזו לא סתם סיבה, ואני אומר את זה גם שאני מדבר במכון להשתלמות שופטים, בהרצאות לשופטים. אם החברה החרדית מביעה 6% אמון בבגץ, רק 6%, זאת אומרת 94% מהאוכלוסייה החרדית מביעים חוסר אמון בבגץ, שזה מספר עצום, אני חושב שהסיפור הגדול פה זה הסיפור של הגיוס, כי כולם מבינים שהסיפור של הגיוס
כן,
הוא לא סיפור לבגץ. דוקטור
זיכרמן, אני רוצה רגע להניח את הבגץ ולחזור אלינו. כשאני עוקב אחרי נושא הגיוס, כלומר היסטורית, ואני חופר בארכיונים, משנת 48, אני רואה שלושה נרטיבים חרדים בנושא הגיוס. הנרטיב הראשון היה כשבאו גדולי התורה בפגישה המפורסמת עם בן גוריון, אמרו לו, היטלר החריב את מרכזי התורה באירופה, בוא תן לנו להקים אותם עכשיו. הם דיברו על אלה שבאמת העילית שיושבים, וגם לא היה אכפת להם, למשל, בקופת החזון, אם אתה זוכר, היה איזה פלוגה של צי בצבא. זה לא הפריע להם, כי המטרה הייתה לשקם את עולם התורה. בשנות ה-80, היה נרטיב חדש שקבע אותו הרב שך, כל מי שרוצה ללמוד צריך ללמוד, אבל, וזה הרב שך אמר חד משמעית, מי שלא לומד, שילך לצבא, הוא אמר שיש לו דין של רודף. היום הנרטיב הוא שאסור להתגייס לצבא, כי מדובר במשמד, כי מי שהולך לצבא מתחלן ומתקלקל, ולכן לא תשמע הרבה שאומרים שמי שלא לומד שילך לצבא. את הדבר הזה כבר לא שומעים. האם אתה מסכים עם האסקלציה הזאת?
אני לא חושב שיש הבדל גדול בין מה שאתה קורא לו לנרטיב השני לזה שלנו היום. גם מה שהרב שך אמר, מי שלא
לומד... היום אף אחד לא אומר את זה.
זה ברור שזאת לא הייתה אמירה שיש לה תוכן. אף לא שלחו בשנות ה-80 וה-90 אף בחור לצבא, גם מי שלמד.
כן, כי אז באמת כולם ישבו ולמדו, מי שהיה בישיבה למד,
אבל אז כולם ישבו ולמדו, נו באמת, מה, לא היו אנשים שלא למדו, לפני, אנשים לא הלכו לצבא.
זאת הייתה אמירה כלפי חוץ, כלפי החילונים?
בוודאי שזאת הייתה אמירה ריקה, הייתה אמירה שאמרה, בסופו של דבר, מי שלא זה, אז שילך, אבל להפך, עוד אז לא הייתה, לא היה הנחל החרדי, למשל, שהתחיל רק בשנת 99 מתוך רצון להגיד, אוקיי, בואו לפחות תנו לנו את הנושרים, ואז יהיה איזשהו משהו שהוא win-win, ואנחנו נטפל בנושרים שלכם שגם אתם לא יכולים לטפל בהם. אבל אנחנו רואים שמתחילת שנות 2000 יש עלייה במספרי המתגייסים.
חיים, אנחנו חותרים כבר לסיום, רק שאלה סתם שמעניין אותי, אתה סוציולוג חרדי, כתבת גם ספר, איך קורה שהחסידים, שהם בסופו של יום בחיים עצמם, מה שנקרא, הם הרבה יותר פרגמטיים, הם יוצאים לעבוד אחרי החתונה מיד, והם יותר מעורים בחיי החברה הישראלית, דווקא הם פתאום תפסו את הצד הקיצוני, בעוד הליטאים שהם, אתה יודע, הם בסוף בעולם התורה, אברכים, יושבים ולומדים, אחרי הישיבה, זה, הסדר הליטאי מאוד ברור, הם אלה שמצטיירים לפחות כמי שנוטה לפשרות ולהסדרה.
כי החסידים בסופו של דבר, אין להם שום בעיה עם עם היציאה לעבודה, כל זמן שזה נעשה בתנאים שלהם. אבל ברגע שבטבא והצבא הוא מסגרת תקופה, הצבא הוא מסגרת שבא ואומרת, אתה עכשיו שייך לי. החרדים לא מוכנים בעצם לוותר על ההנהגה שלהם, או לוותר על המסגרת שלהם, ולהחליף אותה במסגרת אחרת. ובעצם כל המאבק של הצבא מול החברה החרדית, זה בעצם מאבק של פטרונות. המדינה אומרת, אני הפטרון. החברה החרדית או ההנהגה החרדית אומרת, אני הפטרון. ואז יש כאן שאלה בעצם, שאותו צעיר חרדי, למי הוא שומע? זה דברי הרב וטבעי התלמיד. ובסופו של דבר באה המדינה ומנסה לייצר מסגרת אחרת, וזה החברה החרדית או החסידית בוודאי לא מוכנה לקבל. כי היא אומרת, אתה יכול לצאת לעבוד, אתה יכול ללכת לעשות מה, אבל בסוף, 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 אתה חוזר לרבי, אתה חוזר לאדמור, הוא המילה האחרונה. הצבא לא מוכן לקבל את המשוואה הזאת. אבל מכיוון שאני חושב,
חשבתי שנגמור בדברים כל כך קדושים, אבל אני רואה שלא נזכה בתוכנית.
טוב, דוקטור זיכמן, מוטטים לי כאן מאחורי הזכוכית שזמננו תם, אתה יודע מה? תודה רבה על השיחה המאלפת הזאת, זה תמיד
כך. תודה רבה לכם.
תמיד כך אצלך, תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ושמעון ברייטקופף.
אנחנו אוטוטו מתחילים לבנות, ואתם כבר מרוויחים. לרגל רכישת הקרקע ולקראת תחילת העבודות, הפנינג מחירות בפרויקט פרי בסט בלוד. הנחה של 50,000 שקלים תוענק לכל רוכשי הדירות בהפנינג. ושימו לב, בין הרוכשים בהפנינג תוגרל הנחה ענקית נוספת בגובה מס הרכישה על הדירה. הכניסה להפנינג בהרשמה מראש עד יום שישי הקרוב בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית 50-66, פרי בסט בלוד.
ילדים, כולם מוכנים? יוצאים לנופש!
חגיגת בין הזמנים של טור פלוס במלון לייק האוס בדבריה. החופשה המשתלמת והמהנה ביותר לכל המשפחה. עם פעילויות מסביב לשעון. והכל במלון מפואר ובעידור הכשרות של הרב מנת. אז למה אתם מחכים? מערו והזמינו חופשת קיץ משפחתית עם טור פלוס. הדיל המשתלם ביותר. 03-905-0505. טור פלוס. ליהנות מכל הפלוסים.
סוף סוף הזמנתם לעצמכם חופשה, ובעוד רגע תהיו בדרך לשדה התעופה. בוודאי תשמחו לגלות שהמעבר בביקורת הדרכונים עובר למצב טיסה. בעלי דרכון ביומטרי עוברים בעמדת ביקורת גבולות עצמית במעבר מהיר. מהיר כמו טיסה. חופשה נעימה. רשות האוכלוסין והגירה.
זכור ימות עולם. בואו איתנו בבין הזמנים הקרוב למסע ייחודי בפולין, בהדרכתו המיוחדת של הרב מרדכי נויגרשל, השקפה, אמונה והרגשת הלב. המסע של בין הזמנים, כף עד כפי באב, תכנון מדויק, ביצוע מקצועי, שירות אישי וחשרות מהודרת. מסע של פעם, בחיים, להרשמה בעקבות 03-955-1141, בעקבות נאמבר 1 בהפקת מסעות תוכן 03-955-1141.
שלום, רוצים להזמין?
בשבילנו רק אנטריקוט.
מסעדת אנטריקוט, הבחירה הירושלמית לחוויית בשרים בלתי נשכחת בחשרות הרב רובין שליטה. מוזמנים להתענג על מגוון הבשרים עם השף החדש שלנו. אפשרות לאירועים במקום. ועכשיו, יריד אוכל מוכן בימי שישי. אנטריקוט, המרפא 1, סנטר הר חוצבים, 02-57-17-002.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
חקלאים יקרים, אני רוצה לדבר איתכם על שנת שמיטה.
מה העניין שמיטה לעכשיו? יש עוד 3.5 שנים עד אז.
מהשנה תעמוד לרשות החקלאים קרן השמיטה. חיסכון מצטבר בהשתתפות המדינה למי שישביט את המשק שלו בשנת תשפ"ב, 2021. הצטרפו כבר היום לקרן השמיטה ותוכלו ליהנות מתמיכה כספית ולהבטיח את הכנסותיכם. אתם חוסכים, המדינה משתתפת בסכום משלים. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. להגשת בקשה על פי הנוהל ולקבלת פרטים, ייכנסו לאתר משרד החקלאות.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
מבצעי קיץ מטורפים בטורנדו. קונים מזגן סאגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד ב-1,290 שקלים בלבד, ונהנים מ-5 שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ושמעון ברייטקופף.
עד כאן פיל פוליטיקה לשבוע זה, תודה רבה לשמעון ברייטקופף שהסכים לבוא אלינו לאולפן, תודה למפיקה שלנו והעורכת אסתי פלד, לטכנאי שלנו זאב סגל, שיהיה שבת שלום לכולנו.
כל חי תמיד איתי, כל